אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
צהריים. כן, אנחנו באוויר עם שבוע נוסף של מדברים מקומי. אני הכנתי לכם מוזיקה נפלאה ואני חושש שלא יהיה לנו כמעט זמן לשמוע אותה, כי יש לנו המון 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 סיפורים מאוד מאוד מעניינים. לפני מספר שעות קרסה האדמה בהוד השרון, בפעם השנייה אחרי מספר שבועות, בשבת קרסה האדמה והיום קרסה האדמה בהוד השרון. נדבר עם חיים בוארון שניצל מטביעה בתוך בור, נדבר עם אביחי הרביב, מומחה לבדיקת יסודות, שיסביר לנו בעצם מה קורה שם. תתארח אצלנו גם דניאל אייזנברג צדיקים, היא חברת מועצת העיר הרצליה, עורך הדין, והיא תסביר לנו למה יש סיכוי עדיין שיהיה תחבורה ציבורית בשבת בהרצליה. אבל לפני כולם, אני רוצה להזמין לשידור את יובל קדוש. ושלום יובל, שומע אותי? יובל?
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
כן, יובל קודש, אתה איתנו על הקו? אוקיי, אנחנו מיד נחבר את יובל, נשמע מוזיקה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול איתך. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להיפגע.
כן, יובל, אתה איתנו? הוא יבוא איתנו על הקו, אני לא שומע אותו, מיד אנחנו מסדרים את זה. תן קצת לדודו לשיר בינתיים. כן, יובל, אתה איתנו?
אני פה, כן.
אוקיי, טוב, התגברנו על כל התקלות. שלום יובל קדוש, מה שלומך?
שלום, שלום וברכה, הכל נפלא, מה שלומכם אתם?
מצוין. אני רוצה לספר לך משהו. מתי הפועל כפר סבא זכתה באליפות בפעם הראשונה והאחרונה?
והיחידה, אפשר לומר.
היחידה, אפשר.
כן, 1982, 15 במאי, אצטדיון המכתש בגבעתיים.
יפה.
תקו 0-0 עם שמשון תל אביב.
אז בואי נספר לך, בואי נספר לך סיפור קטן. אני באותה תקופה הייתי בן 14, הייתי אוהד הפועל ראשון לציון, ואם הייתם מנצחים, אז אולי היינו ניצלים. ושמעתי שירים ושערים וראיתי איך שיחקו סביב לכדור האמצע, נכון? סביב ל...
נכון, משהו כזה.
משהו כזה, התמסרו אחד עם השני מול האמצע, והפועל כפר סבא זכתה באליפות, ואני בתור ילד בכיתי על אובדן על ירידת ליגה, אז יש לי חוב, יש לכם חוב אליי, לפועל כפר סבא. אז זה הפינה האישית, אבל עכשיו בוא תספר לי, תגיד לי משהו, קבוצה יכולה להתקיים בלי אוהדים?
אין דבר כזה קבוצה בלי אוהדים. כאילו זה תלוי, תשמע, יש מועדונים שאין להם קהל, אבל זה, או שאין להם אוהדים, וזה ה-DNA שלהם, וזה בסדר, אתה יודע, יש מועדונים כאלו, אבל קבוצה בלי אוהדים, ובטח קבוצה עם מורשת, ועם קבוצה שנמצאת במה שנקרא, בהיכל של הכדורגל הישראלי, בטופ של מועדון שזכה באליפות, שלושה גביעים, מועדון מפואר, מועדון שייצר עשרות תחקנים בכירים, אני חושב שכפול כפסה בזה גם המועדון שייצר הכי הרבה מאמנים בכירים בכדורגל הישראלי. מועדון מאוד מפואר, ולקחת מועדון כזה שהיה בימים טובים מביא אלפי אוהדים ולהגיד שאין לו קהל, אז זאת אמירה שבאמת היא לא הגיונית, בעליל אפילו.
אז בואו תעשה לי סדר, מה קרה בעצם בשנה, שנתיים האחרונות, שלוש שנים בעצם? מה קרה?
הסימפטום הזה הוא כבר לא שנה ולא שנתיים, לצערנו יש סימפטום של לא מעט שנים וכפר סבא, המועדון הזה עבר המון טלטלות בשנים האחרונות, סביב השליטה במועדון, בעלים באו, בעלים הלכו, טובים יותר, טובים פחות, כל אחד בא עם החלומות שלו ועם האג'נדות שלו, ובסופו של דבר מה שמדהים, ואתה רואה כמה זה מתחבר לשאלה שלך, המועדון תמיד, 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 איך אומרים, יישאר שלנו של האוהדים, זאת אומרת לא משנה מי הבעלים, לפני הכל, אחרי הכל, המועדון הזה הוא שלנו של האוהדים, וכך היה, וגם כשהמועדון הזה ירד לליגה א' והגיע אז סתיו שחר ממל יני והצילו את המועדון והחזירו אותו חזרה, היינו שם, וגם אחרי שסתיו שחר מלך נשארנו שם, וכן, ובשנתיים, בכמה שנים האחרונות, מאז שמשפחת שום לקחה את המועדון, ואני בעצמי אפילו הייתי חלק מהמהלך הזה של החזרה של משפחת שום, הלקיחה של משפחת שום של המועדון, כי הייתי מנכ"ל המועדון מטעמם, וזה היה מדהים ומרגש לראות את הסמל של המועדון, אחד האנשים שבאמת במור הגלב חרט את השם הפועל כפר סבא בהיכל, מה שקרה, בהיכל התהילה של הכדורגל הישראלי. אבל היינו כחולמים, ואיך אומרים, ימים עשו את שלהם, והדברים לא היו כל כך כמו שהם נראו, והחלומות שחלמנו לצערנו התפוגגו, ונוצר נתק מאוד מאוד גדול בין הקהל, בין המועדון לאוהדים, באמת ברמה, אני א', אני אחרי שנה סיימתי, עזבתי מסיבותיי שלי, ובאמת גם כשהמועדון עלה לליגת העל, אתה יודע, זה היה מדהים, המועדון עלה לליגת העל, לכאורה אמורים לחזור אלפי אוהדים ליציעים, ראית את הנתק, ראית את הבריחה, ניכור מאוד, באמת, לא, מאוד עצוב, באמת, וזה באמת בגלל תקשורת לא נכונה, ובגלל תובנה שמה לעשות, חבר'ה, בואו, אתם אומנם הבעלים של המועדון הזה, אתם בעלי המניות לתוך העניין, אבל כמו שאמרתי, המועדון הוא שלנו, הוא של האוהדים, ולא יעזור לאף אחד.
אז בוא תיתן לי דוגמה קונקרטית, למה האוהדים לא מגיעים למשחקים, מה קרה בעצם?
מה שקורה בשנה האחרונה ובמיוחד מתחילת השנה הזאת זה כבר באמת איזשהו משהו שבאמת אי אפשר לתאר אותו במילים, ואני חייב לומר, אתה יודע, אני שומע את משפחת שום מדי פעם מתראיינת בכל מיני מקומות, וכל זמן מדברים על ההישגיות על המגרש, הישגיות על המגרש, והם פשוט לא מבינים, הם פשוט לא מבינים שזה לא קשור, אין קשר בין ההישגיות על המגרש לבין תחושת הניכור והבריחה של האוהדים מהמגרש. לראות את הצגה לויטר עכשיו בטלוויזיה שידרו משחק אתמול או שלשום, אתה רואה יציעים שוממים, פי לבן, מדברים על הצגון חדש בכפר סבא שהיום, מה אני אגיד לך, אתה יודע, הכדורף בכפר סבא, הבנות מביא יותר אוהדים מאשר הכדורגל בפועל כפר סבא, ולא שחליל אני מזלזל בכדורף, כן, זה תעשייה, זה מה שכל פה בכפר סבא מכדורף זה פשוט מדהים, אבל זה רק ממחיש לך, וכדורף, אתה יודע, זה לא אחד מהענפים היותר פופולריים, שהוא ענף מדהים, אבל לא כזה פופולרי. וזה אומר הכל, זה אומר שיש פה איזשהו קשר, יש פה איזשהו חוסר תקשורת, ואנחנו רואים את הנתק הזה, אני היום מייצג את עמותת האוהדים, את עמותת הלב הירוק, אנחנו שותפים במועדון, יש לנו שותפות כדת וכדין בהסכם המייסדים, ואנחנו אפילו לא נותנים לנו למצות את הזכויות שלנו, להיכנס, לראות ספרים, להיות חלק מזה, לממש, זה פשוט מדהים, ובאמת, התובנה שוואלה, זה שלנו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים פה.
אבל תגיד לי משהו, אני יודע שבדרך כלל אוהדים גדלים מגיל ילדות, ואם יש נתק כזה, אתם לא מפספסים דורות, אולי בכלל אין עתיד לאוהדים של כפר סבא, אתם הולכים מתבגרים, אוהדים מבוגרים, בספרים מיידיים.
לצערי הרב, אתה נוגע פה בנקודה הכי כואבת, כן, הדור הצעיר כבר לא, אין, זה לא, אני בן 52, אני כשהייתי ילד, מה, איזה אופציות היו לי? היה לי את הפועל כפר סבא, הפועל רעננה, מה זה, לא הייתה כזאת קבוצה, רעננה זה הדרך לים. איזה, אני יודע מה, אתה יודע, זה לא, לא היו כאלה דברים. והיום אתה רואה ש... תשמע, היום בית כפר סבא פועלים בתי ספר כדורגל אחרים, פועלים, אתה יודע, ילדים, מה לעשות, ילדים רודפים של הצלחות. אני שהייתי ילד בן 8 באנגליה, זכתה קבוצה בשם נוטינגהם פורסט באליפות. אז אני הייתי אוהד שרוף שלהם, כי הם זכו באליפות. מאז הם לא זכו גם באליפות, ואתה יודע, אתה נשאר אוהד שרוף של קבוצה, 20, 30, 40 שנה, זהו, זה פור לייף, אי אפשר להחליף קבוצה. וזה מדהים, אבל הדור הצעיר היום זה לא קורה, וכן, היום פועל כפר סבא, בעיר כפר סבא, זה לא מה שהיה פעם, למרות שאנחנו עיר של 100 ומשהו אלף תושבים, זה רחוק מאוד מלהיות הפועל כפר סבא של פעם.
אבל רגע, בוא נעשה סדר, חוץ ממכבי יפו בכדורגל, והפועל ירושלים, אין קבוצות שחיות בלי בעלים דומיננטי. אז אולי כן צריך בעלים דומיננטי, אולי הוא אומר לכם, תקשיבו חברים, זה נחמד של מועדים, נחמד שאתם רוצים להיות מעורבים, אבל בלי דם בעלים דומיננטי, זה לא יקרה.
והוא דומיננטי?
אני לא
בוא
יודע.
בוא, שמישהו יסביר לי במה הוא דומיננטי, אני לא מצליח להבין. הוא מסרב, אתה יודע, תבוא, ביקשנו כעמותה ששותפים, בוא תפתח לנו, נראה מה הייתה ההשקעה שלך כבעלים, נראה מה עשית, אנחנו רוצים לדעת, לא רוצים להיכנס לכיס שלו, אף אחד לא רוצים להיכנס לכיס שלו, הכל בסדר, אבל בוא, תגידו, אתה יודע מה, תראה שותפות, הפועל כפר סבא, הישות המשפטית של הפועל כפר סבא, זה חברה לתועלת הציבור, ככה היא נקראת. אני לא צריך להיות גאון במשפטים ולא תואר שני וגם לא פרופסורה במשפטים בשביל להבין את המשמעות חברה לתועלת הציבור. אני שואל היום, ואני אומר לך את האמת, אני לא יודע, אולי יהיה לכם יש את התשובה, מי הוא הציבור ולמי התועלת, כי אין לנו שום דרך אחרת להבין את ההתנהלות היום במועדון הזה. ואני אומר עוד פעם, ושלא תבין לא נכון, אני יכול להראות לך בהתכתבויות, אנחנו פנינו, דרך אגב עוד לפני שבכלל אני ניגשתי לעמותת הלברוק, פניתי למשפחת שום, ואמרתי לחבר'ה, אני מוכן, אני, כמי שעבד איתכם, להיכנס לעמותת האוהדים, לנסות לתקן את המערכת יחסים מאחורה, בסופו של דבר ההצלחה שלכם זה תהיה הצלחה שלנו, כולנו שאותה מטרה, ולא זכיתי אפילו ליחד, אז אתה יודע, לאחת כמה כן העמותה, והיום אנחנו הגענו למצב שבעלים של מועדון כדורגל תובע אוהדים, תביעות נגד אוהדים, מחאות, דברים שלא היו פה אף פעם,
מי
זוכר בכפר?
אז הוא מעדיף
בעצם... אתה מקלדת, פתאום אתה רואה אוהדים עם הפגנות ומחאות, שאפילו כבר הגיעו לרמה של דברים שהם פחות נחמדים ונעימים.
אז הוא מעדיף בעצם יציאים ריקים ושקט, ושאף אחד
לא תלסו כיסים. אני לא הצלחתי להבין מה הוא מעדיף, זה גם לא שלי, זה שלו, אני באמת לא נכנס לחיים שלו ולמפת עולם שלו, ולאג'נדות ולראיית עולם שלו. אבל אתה חייב להבין, אם אתה בעלים של מועדון כדורגל, אתה גם מוביל קהילה, ואתה מוביל קהילה בדרך שאתה מוביל קהילה, זה לא יכול להיות דבר כזה. כשאתה מדבר על קהילה ואתה בעצם ספורט שזה משהו עממי ואתה גובה פה בכפר סבא את הסכום הכי גבוה אולי במדינת ישראל למחלקת הנוער ואתה קבוצה שגם מקבלת תמיכה עירונית ובסופו של דבר אתה רואה בשבא ואף שחקן בבוגרים של הפועל כפר סבא ב-16 או בסגל שהתלבש למשחקים האחרונים אף שחקן, אני חושב שבאחרון היה אחד אבל משחק אחד לפני לא היה שחקן אחד שצמח במועדון הזה אז מה קורה פה? אז לאן הדברים, מה הקטע פה? איזה מין מועדון זה? מה, זה מועדון של שכירי חרב? אנחנו לא עושים שכירי חרב. אני מעדיף שחקן אחד שגדל פה במועדון הזה וצמח מפה, מהלב שלנו שהוא מחויב לסמל של הפועל כפר סבא, ולא זה כל מיני, ועוד פעם, וכבונה במקומה מונח, אני לא אומר ששחקן כזה טוב או שחקן כזה לא טוב, אבל יש איזשהו עיקרון מנחה, צריך להיות איזשהו קו מנחה. אתה מנהל מחלקת נוער, אתה מתפאר ומעלל ומשבח מחלקת... אתה יודע מה? בוא, תסתכל על הכדורעף בכפר סבא. דוגמה מדהימה, פנטסטית. איזה ממלכה יש פה?
ממלכה, כל... נערות, נערים צעירים, עולים לקבוצות הבוגרות.
מדהים, מצליחים בכל מקום, אלופים, אירופה, גביעים, בנות, בנים, בתי ספר, מוסדות, כדורעף. למה? כי יש פה השקעה, יש פה אנשים, יש פה קהילה, יש פה מישהו שלוקח את כל הכוח הקהילתי הזה לטובת הקהילה, ולא לו שום טובה אחרת, ואני לא, בלי רמיזות, לא יודע לאן הטובה הולכת, אני לא אומר ככה ולא אומר ככה.
אז יש לי שתי שאלות אחרונות לפני סיום, גם זמן שלך קצר. שאלה ראשונה, אם היית אומר ליצחק שום, והוא גם היה מקשיב לך, למשפחת שום, מה הדבר אחד שהיית אומר, בואו תעשו כדי לקרב את החזרת האוהדים?
שבו איתנו, קודם כל, דבר ראשון. שחררו, תבינו, קודם כל, אף אחד לא רוצה לכם שום דבר. אתם לא מבינים, אתם חייבים להבין שאתם לא יכולים להתעלם מהקהל. אתם חייבים להבין שהמועדון הזה הוא רק שלנו, בסופו של דבר שלנו, של אוהדים. אנחנו היינו שם הרבה לפניכם, אנחנו נשאר שם גם הרבה אחריכם. אתם צריכים להבין שיש פה שני צדדים בדבר הזה. יש צד אחד שבא מאהבה, כי להיות אוהד זה לבוא מאהבה, ויש צד אחד לצערנו שכרגע בא למלחמה. תשנו את הפאזה, תבינו שזאת לא מלחמה, תתחברו, תעשו, תנסו, תבינו שבסופו של דבר אפשר גם לעשות דברים. לתבוע אוהדים בגלל לתבוע אוהדים בבתי משפט ולעשות דברים כאלו, ככה לא מתקרבים לקהילה. זה לא תועל את הציבור. ככה לא מתנהלים, זה לא יכול לעבוד ככה. ואנחנו כעמותה, אני אומר לך, אנחנו שותפים 10% במועדון. זה נראה שלכאורה אין לנו יותר מדי כלים, אז יש לי חדשות, יש לנו לא מעט כלים, ואנחנו נפעל עד שנחזיר את המועדון הזה למקום שהוא ראוי להיות בו. Okay. ובהזדמנות זאת, אני, כל מי ששומע את ההודעה, אני באמת מתרגש לבקש מאנשים, חבר'ה, אם מישהו אכפת לו מהמועדון הזה, אוהדות, אוהדים יקרים, מי שבאמת חשוב לו, תצטרפו לעמותת האוהדים הלב הירוק. עמותה חזקה היא הדרך שלנו להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את המועדון הזה אלינו, לקהל, לאהבה. יש לנו אלטרנטיבה היום למשפחת שום, להיפרד יפה. אנחנו האוהדים ניקח את המושכות, יש לנו משקיע, יש לנו ספונסרים, יש לנו הכל, אנחנו יכולים היום, זה לא קוטע, בוודאי, זה לא קוטע, זה יודעים את זה כולם. זה לא סוד. אנחנו פנינו, משפחת שום קיבלה מאיתנו לא מכתבים, רפי סטאר, ראש עיריית כפר סבא, שבאמת מנסה לסייע גם הוא בדרך שלו, כולם יודעים את זה, זה לא סוד. זה שם. משפחת שום הצהירה לא פעם ולא פעמיים שהמועדון למכירה, בפעמים אחרות יצחק אמר שרוצה איזה 8 מיליון, 10 מיליון, כל מיני מספרים הזויים. אני חייב, רוצה להזכיר עוד דבר אחד קטן, אם כבר אנחנו נוסקים. חברה לתועלת הציבור, להזכירכם, על פי חוק, היא חברה שלא יכולה למשוך רווחים. זאת אומרת, גם אם מחר יבוא מישהו ויציע לשום 200 מיליון שקל, אני לא בטוח שיהיה לו שווה למכור את המועדון, כי הוא לא רואה מזה כלום. וזאת בעיה, וזאת הבעיה המרכזית פה. אז חבר'ה, בסופו של דבר, אם אנחנו אוהדות, מי ששומע אותנו אוהדים, חבר'ה, תחזרו הביתה, שימו, תצטרפו לעמותת אוהדים, צירפנו עכשיו אנשים כמו אלי יני ושחקני עבר, כולם מבינים את המשמעות, אנחנו נהיה עמותה חזקה, ככל שנהיה יותר חזקים, כל אדם שיצטרף להם לעמותה, זה עוד יום אחד פחות בלחכות ולהחזיר את המועדון הזה למקום הראוי ביותר בעולם בשבילו, וזה אוהדים.
יובל, תודה רבה על השיחה, אני כבר סלחתי לכם על הירידה של הליגה, ראשון עיר של כדוריד, כנראה לא של כדורגל, אבל כמו שכפר סבא, תחזור לכדורף,
אנחנו נחזור, הכל בסדר,
תודה,
ספק שאנחנו נחזור.
להתראות, יובל, ביי ביי.
רק אהבה תנצח, ביי.
כן, ולפני שנעבור לחיים בוארון, בואו נשמע את דודו טסה, שיסברנו איך מתרגלים להכל.
עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להיפגע, נשבר לי הזין לאסוף נשים צועות בסוף הלילה, עדיף הטירוף השיגעון, רק לא הפחד הוא גומר אותי, דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להירגע, נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון, ואני לא רואה איך אני יוצא מזה, ואני לא רואה, אני יוצא מזה, אני הופך את זה לאהבה. לא רואה, אני יוצא מזה, אני הופך את זה לאהבה. נורא!
ושלום לקרן של אבט ושלום לחיים בוארון.
שלום וברכה.
מה שלומך חיים?
אני בסדר, מתאושש?
ממה אתה מתאושש? בוא תספר לנו מה היה. קרן?
כן.
חיים?
אני איתכם.
חיים היה איתנו ונעלם, אולי הוא טבע בבור שוב?
די רגע, עכשיו?
הנה אתה, כן, כן, מצוין, יופי.
אוקיי, אני קיבלתי את החיים במתנה, אמרתי לך.
מה קרה? אתה נוסע ביום שבת בבוקר, גשם ו...
לא היה גשום, אני חשבתי שיש גשם, אבל אני רואה נערות של מים. אמרתי, טוב, נו, הנה, אני הולך לראות במה זה. יש לנו תופעה כזאת כבר כל השנה, מראש השנה, יום כיפור, כל פעם מתפוצץ שיבר אחר. אמרתי, בוא הולך לראות מה זה. אז עליתי במעלה הכביש, מסתבר, זה משהו תת-קרקעי ששייך למקורות, מסתבר שזה בכלל עמוק, 7 מטר, זה לא שייך לעירייה, זה משהו ארצי.
כן, בוא תספר מה קרה לך, מה קרה לצינור?
מה קרה לי? אני נסעתי, וכביש למעלה, במעלה הגבעה כבר התייבש, וכבר את הנזילה סגרו, לא הייתה נזילה של מים כבר, וכביש כבר התחיל להתייבש, אבל ראיתי סדקים, כמו שיש סדקים בכל השכונה, בכל מקום, יש תיקוני כבישים, תיקוני ביוב, הם מתקנים ויש טלאים, טלאים, טלאים. עוד טלאי כזה, אני עולה על הטלאי הזה, אני אשופ, מוצא את עצמי על הגחון.
ו?
קליפה של ביצה.
אני במתח, נו, ומה קרה?
ומה קרה? התחילו להיכנס אליי מים, מהר, ניסיתי לברס, לא הלך, ישר יצאתי, גמרתי עניין, הבנתי מה מדובר. הבנתי שאני הולך במלכודת פה.
איזה תושייה?
באתי החוצה.
אתה חשבת על משהו? איזה תושייה אני אומר? מי יכול לחשוב שהאות שלו יבלה בבור?
חמודי, צריך להיות עם תושייה, צריך להבין עניין, צריך לקרוא את הנתונים. היה גשם, לא היה גשם, אז היה פריסה של מים מתחת לכביש, זאת אומרת שנמצאו שם חללי אוויר.
אז רגע, קרן, יש לי שאלה, את סיפרתי משהו מאוד מעניין לגבי הרכב של חיים.
כן.
כן.
מה, כן, סיפרתי לה, כן.
כן. אז בוא תספר, הרכב הזה בכלל קיבלת אותו בהגרלה, זאת אומרת, זכית פעמיים בהגרלה, פעם אחת ברכב, פעם אחת בחיים שלך.
נכון, אבל יש לנו מנוי פייס.
אוקיי.
אז בדיוק אני ביטלתי את המנוי שלי, אחרי חודש אשתי זוכה, טרח. אני חזרתי למנוי, חידשתי את המנוי, והיא לא רצתה את האוטו, היא נתנה לי אותו.
אז לפחות...
איך אתה מסביר את זה, אבל חיים, שבעצם הרכב שזכה הגיע מתוך שחייה כזו גדולה, שקל לתוך הבור. ספר לנו.
כן, כן, אז תראי, הוא גם הציל אותי, אולי הרכב אחר היה... לא מציל אותי, אולי הרכב אחר היה מביא אותי לאבדון. וזה נתן לי יום הולדת חדש. אני מחליף את התאריך לידה שלי.
טוב. אז חיים, קודם כל אנחנו שמחים מאוד שניצלת, ותודה רבה שלי על השידור. קרן, תישארי איתנו, כי יש עוד אירוע שצריך לספר לנו עליו. חיים, תודה רבה, ובהצלחה. כן, קרן, מה קרה היום בצהריים בהוד השרון?
זה ככה, זה כבר נהיה תופעה, רצף של אירועים מוזר, לא מוזר, שמעלה הרבה שאלות. כל איזה שבוע, חודש, משהו כזה, כל זמן כזה כמה שבועות, יש דיירים...
מה קרה היום? בוא תספרי על האירוע שהיה היום בהוד השרון.
מה שקרה היום זה בעצם ברחוב הצנחנים, זה התחיל בשני בניינים, עכשיו זה כבר הפך לשלושה, הדיירים פונו מהבתים שלהם בגלל שמתקיימות שהם עבודות תמה בבניינים האלה, ופשוט האדמה קרסה. עכשיו, זה לא פעם ראשונה. כוחות הביטחון והצלה עד עכשיו נמצאים במקום, הדיירים לא כל כך יודעים לאן הם הולכים.
רגע, פינו את הדיירים כרגע מהבניינים?
הם כרגע למטה. לא משרים להם לעלות, הרחוב נחסם, ויש שם הרבה כוחות.
ויש להם פתרונות מגורים, נתנו להם להוציא חפצים, תרופות, מזון.
כרגע עדיין הם ממתינים. אני דיברתי עם אחד הדיירים, שקוראים לו נחום בלנט. הוא בעצם טוען שהוא גר באחד הבניינים, הוא ירד לחנייה והבחין שמשהו לא בסדר. הוא בעצם גם טוען שזה לא פעם ראשונה שהם מטריעים בפני העירייה שהולך לקרות איזה משהו לא תקין.
Okay.
ואמרו להם מהעירייה שהכל בסדר, המהנדסים והכל. ועכשיו הם בעצם מצאו את עצמם למטה, מתחת לבניין, עשרות דיירים שממתינים, מחכים, לראות אם אפשר יהיה להתפנות משם.
וכפי שידוע לנו כרגע, אין נפגעים באירוע הספציפי הזה.
לא, אין נפגעים, כי כוחות ההצלה הגיעו, ובעירייה נותנים שם מענה כמובן, אבל הדיירים טוענים שזה קצת מעט מאוחר מדי, ושרצף כזה של אירועים, זה מעלה הרבה שאלות.
אנחנו מיד נדבר עם המומחה שלנו לבולענים או לבורות, אביחי ארביב, אבל קצת בואי תארי את הזווית של הדיירים, התושבים, איך הם פתאום ברגע אחד, זה לא פעם ראשונה, גם לפני חודש וחצי, חודשיים.
זהו, אז ככה, היה לפני שנה בערך, אולי קצת יותר, נפער בולען בגן ילדים, בשל עבודות בנייה שהתרחשו ליד. גם לפני חודשיים בערך, קרה מקרה גם ליד הספרייה בסמטת הדרור בעוד השרון, נפער שמבור בשל עבודות תמה בגובה של 18 מטר, גם ברחוב המשאבים, קצת לפני, גם היה מקרה דומה, המקרה של חיים בוארון, וכרגע בצנחנים, זה תוך זמן מאוד מאוד קצר, והדיירים והתושבים פשוט דורשים להקים איזושהי ועדת חקירה, שמישהו ייתן את הדין, שזה משהו לא נורמלי.
אז לפני שאנחנו, אוקיי, מניח שיהיה בדיקה מעמיקה, ואנחנו מיד נעבור לאביחי ארביב, שהוא מומחה לבדיקת יסודות, יספר לנו בעצם למה התופעה הזאת מתרחשת. קרן, את תמשיכי לעקוב אחרי מצב הדיירים.
כן, ברור.
וכמובן, כל העדכונים באתר עוד השרון ניוז, תודה רבה, קרן.
גם עלה סרטון עכשיו,
בדף הפייסבוק שלנו של עוד השרון ניוז. אוקיי, מצוין. אז תודה רבה, קרן, ואנחנו מיד נעבור לאביחי ארביב.
בכיף, ביי.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער.
היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה, בת 19 עם אופציה להערכה, יש לה גוף שמתאר את הרשומו, בכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לחו, בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר, היא שומרת אמונים לעצמה בלבד, ויש לה סי אולימפי בסתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לך מאושרות ואני עצוב,
אוכל עצמי את הלב ובמרק יש זבוב בקיוסק ליד ביתי היא ניצאת כל יום אך כמה פעמים אפשר לקנות איתו מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק
מעל המצופה, אביחי ארביב.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה קורה פה? תגיד לי, אנחנו בהוד השרון או בים המלח?
למען האמת, כל מי שמתעסק בתחום הזה, הוא לא מופתע. כי יש פה איזושהי מגמה של... יש פה איזושהי מגמה שבעצם יוצרת את הבעיות האלה. מגדילות את התזוזת קרקע שהייתה... שהייתה כל הזמן.
אז רגע, לפני הכל, יותר. בוא נעשה סדר. זה לא בולענים, אוקיי. נכון?
לא, לא מדובר בבולענים.
אוקיי.
מדובר בתזוזות קרקע. אם נניח, כל אלה שיש להם בתים משותפים, שהחנייה שלהם היא הייתה, היא בעצם אספלט, אספלט על קרקע מסוימת, מכירים את התופעה שכל כמה שנים, 10-20 שנה, הקרקע קצת זזה וצריכים ונפערים בורות קטנים ואז צריכים לתקן אותם, למלא אותם ולחסות מחדש או לתקן את האספלט. מכירים אותם. השחיקה היא, הייתה מאוד מאוד קטנה כי התזוזת קרקע היא הייתה מאוד קטנה, לא היה לקרקע לאן לזוז. אם אנחנו מדברים היום על המאה הזאת ובמיוחד בעשור הנוכחי, אנחנו בעצם שינינו את הצריכה שלנו. אנחנו רוצים בניינים יותר גדולים, יש לנו יותר רחבים, אז אנחנו צריכים חניות יותר גדולות ויותר רחבות, ואז בעצם הבנייה במקום שהוא יותר צפוף, היא פשוט יותר גדולה, יותר רבויה, ואנחנו חופרים יותר לעומק ויותר לרוחב.
זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש בניין בין שני בניינים אחרים, בהוד השרון, כפר סבא, רענן, הרצליה, זה לא ממש משנה, נכון? האדמה דומה בכל ערי השרון.
פחות או יותר אותו דבר.
פחות או יותר. ובא יזם ומקבל אישור מהוועדה המקומית, ואומרים לו, תחפור כך וכך מטרים, כמה חופרים בערך?
אם לדוגמה רוצים להקים מכפילי חנייה, אז המינימום שחופרים זה בסביבות השלושה, ארבעה, חמישה מטרים.
ואם עושים חניון או כפול, חניון כפול?
אם מדובר על חניון שתי קומות או קומה אחת מתחת לאדמה, חופרים יותר גם.
אוקיי.
אנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות...
אתם מגיעים לחפירה של עד 10 מטרים, משהו כזה?
גם לפעמים 20 ו-30.
לפעמים 20 ו-30. אבל הבניין הזה נמצא בין שני בניינים, איך זה משפיע על הבניינים לידו?
אז עכשיו... מה שקורה, הבניין עצמו, לכל בניין יש ביסוס. הביסוס בדרך כלל, באדמה שאנחנו מכירים באזור השרון, זה ביסוס בקלונצאות. מאחר והאדמה שלנו, מבחינה מקצועית, היא לא, ברוב המקומות באזור השרון, היא לא אדמה יציבה, אז משתמשים באותו סוג של ביסוס, בביסוס של קלונצאות. במקומות אחרים משתמשים בפלטות וברפסודות, שזה קצת אחרת. אם אנחנו מסתכלים על הבניינים הישנים, רוב הבניינים הישנים, שבוא נאמר עד 3 קומות או 4 קומות, חפרו כלונצאות לא יותר עמוקים מ-9 מטר או 10 מטרים, לא יותר מזה. ברגע שבאים לבנות בתים יותר גבוהים, או למשל משתמשים בחנייה, בונים חנייה תת-קרקעית, אז יורדים את הכמה מטרים למטה, במטרים למטה חופרים עוד כלונצאות לעומק של 20 מטר, לפעמים קצת יותר, וכל ההוצאת קרקע הזאת היא בעצם יוצרת זוזה של הקרקע, מהמגרשים הסמוכים אל תוך המגרש שאנחנו חופרים. לצורך העניין נדרשים, נדרשים היזמים להקים קיר דיפון.
רגע, מה זה נדרשים? מי דורש? המהנדס העיר שחותם על היתר, הוא אומר, אתם חייבים להקים קיר דיפון או מייעץ להם? איפה...
יש להם יועץ קרקע. בכל פרויקט כזה הוא מלווה על ידי יועץ קרקע, על ידי קונסטרוקטור, מפקח והיזם עצמו.
אז אם זה כל כך הרבה אנשי מקצוע, איך זה שפעם אחרי פעם אנחנו רואים הצטברות בעוד השרון, אבל גם ברעננה היה לנו אירוע לא מזמן, של פשוט סכנת נפשות. אם בעוד השרון לפני חודשיים בתוך חניון שנפער בור, שכמובן החל מבניין ליד, היום גם מחפירה של חניון קרסה אדמה. כן, כל היועצים גם... האלה, למה זה קורה?
העניין הוא שאנחנו צריכים להיות יותר ערניים ויותר להקפיד על פיקוח. הפיקוח הוא צריך להיות מקצועי. גם היזם עצמו צריך לפקח, גם אלה שאישרו לו את התוכניות הם צריכים לפקח, ובאיזשהו מקום גם אנחנו, גם התושבים צריכים לפקח. אין, בוא נאמר, אנחנו לא מקצועיים, רובנו לא מקצועיים ויכולים לדעת מה צריך לפקח, אבל עדיין יש כמה פעולות. אתה ואני מכירים, אני בכוונה לא רוצה לנקוב בדיוק בכתובות, אבל בערך באזור שאנחנו נפגשים פנים מול פנים ברחוב, יש שני אתרי בנייה, אחד שכבר סיימו אותו, ואחד שאוטוטו עומדים לסיים. זה שסיימו אותו, לדוגמה, הוא קבע שהוא חופר לעומק של 1.80 מטר. עכשיו, זה סתם איזושהי דוגמה. ההגבלה בחוק זה, יותר נכון בתקן, שעד 1.80 מטר אתה לא צריך לבקש אישור, ולא צריך להקים קיר דיפון, ולא צריך לעשות הרבה דברים כדי לחפור. מעבר לשני מטר, אתה מחויב לעשות כמה פעולות לפני שאתה בכלל מתחיל לחפור. אותו קבלן, אותו יזם, החליט, הציר שהוא חופר 1.80 מטר, לא יותר מ1.80 מטר. העניין הוא שהרחוב נמצא באיזושהי ירידה מסוימת, או בתוך העניין עלייה מסוימת, שבאמת הרחוב התחתון, החפירה הייתה 1.80 מטר. בחלק האחורי של המגרש, הוא כבר הגיע ל4 מטר.
ועדיין לא היה קיר דיפון.
ועדיין, עדיין, לא היה קיר דיפון, ולא היה שיפוע של אדמה נמוך מזווית של 60 מעלות שמונעת זליגת קרקע. פשוט מה שקרה, באחד הפעמים שירד גשם שוטף, האדמה נסחפה, ואז חלק מהמדרכה נסחף לתוך המגרש, וחלק... בחלק האחורי, איפה שהגובה היה למעלה מ-4 מטרים, בחלק האחורי הייתה חנייה של הבניין הסמוך, שהיא גם קרסה לתוך החפירה. דבר
יכול להיות גם באותו מקרה שהקבלן שם לב ומרמר, מזרז את הפועלים, תחסו פה, תחסו שם, שאף אחד לא יראה, שאוהבים קצת מים, ואחרי 2, 3, 4...
אוקיי, רגע, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, פה באותו מקרה הקרקע קרסה, וגם חלק מהחנייה קרס פיזית, והוא היה צריך לתקן אותם. מה שאתה מדבר על אחרי כמה שנים בעצם יכול להיות זליגת קרקע שהיא איטית יותר, אבל עדיין יש, כל עוד יש הפרש פוטנציאלים של גבעים, אז לאט לאט, אותה אדמה שפעם, לפני 50 שנה, על חניית אספלט, היא הייתה תזוזה מזרית של בכמה עשרות שנים, פה היא תהיה יותר מהירה ויותר, ואנחנו נרגיש אותה
יותר. אז רגע, או שתרגיע אותי, או שתפחיד אותי עכשיו, אותי ואת המאזינים. כל הפרויקטים של התאמה, שנועדו בעצם... לפי החוק, לחזק את הבניינים הישנים, ובפועל ליצור דירות חדשות, כי יש ביקושים היסטריים, הם בעצם עלולים להיות לדורות אפילו סיכון יותר גבוה מהבניינים הישנים?
הם עלולים להיות סיכון מאוד גבוה, אם אנחנו לא נקפיד לפקח על העבודה, ולהיות ערניים לכל דבר חריג, ולדווח עליו בזמן.
אוקיי.
גם... סליחה?
כן, ואוקיי, תמשיך, רגע, יש לי עוד שאלה, אבל תמשיך את המשפט.
זאת אומרת, גם הפועלים שעובדים, גם העובדים שעובדים במגרש, הם צריכים להיות ערניים לכל אירוע חריג, כמו נזילה או זליגה של מים או זליגה של קרקע, וגם אנחנו, השכנים, התושבים, אם אנחנו רואים שמישהו חופר יותר משני מטר ולא עשה קיר דיפון ולא עשה שיפוע, לבוא ולדרוש את זה. אוקיי. לא לחכות להמתין לניסים ולהגיד, אוקיי, בוא נסמוך על המזל.
אז יש לי שאלה, אתה אומנם איש יסודות, אבל אתה לא מהנדס, אבל אם היית מהנדס, היית אומר, אני לא מאשר בניין אחד, אלא אם מחזקים גם את הבניינים לידו, זה קשור בכלל אחד לשני? כי מה שקרה היום בהוד השרון, קרסה האדמה בבניין אחד, ושני בניינים סמוכים פינו את הדיירים, כי חששו שתהיה זליגה של קרקע גם לשם, או של קריסה גם שם. אז אולי מראש צריך לעשות רק מקבצי דיור, כדי שיהיה תכנון יסודות רחב יותר, לאזור גדול יותר?
הבעיה באמת בראייה מרחבית. אם נניח אותו יזם, או אותם מהנדסים, הסתכלו על כל הסכנות שעלולות להיות גם מהבניינים הסמוכים, היה אפשר, ייתכן בעיה, והיו מקפידים על ההנחיות כמו שהם, ייתכן בעיה, זה לא היה קורה. Okay. ייתכן והיו יכולים למנוע את
אז מה שאתה אומר בצורה הכי ישירה, ראשי ערים, מהנדסי העיר, מפקחי בנייה, תפתחו את העיניים, לכו לכל הפרויקטים שנמצאים כרגע בביצוע בערים שלכם, ותבדקו טוב 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 אם מקיימים את כל הוראות ההגנה בפני קריסות, כי דברים כאלה, אם לא מקפדים על הנחיות המאוד מדויקות, עלולים לקרות בכל רגע, בכל מקום.
באמת, נכון. במיוחד בבנייה רוויה.
אוקיי, עכשיו יש לי שאלה על בנייה חדשה. אישרו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, כמה, אני יודע לפחות על 10 מגדלים בני 30 קומות ומעלה באזור השרון. זה מאות אלפי טונות, לא יודע כמה משקל כזה של בניין. האדמה שלנו בכלל יכולה לשאת משקל כזה?
כן. האדמה יכולה לשאת את המשקל הזה בעזרת ביסוס נכון. ושוב, אנחנו חוזרים על אותו משפט שאני אומר לכל אורך השיחה. הקפדה על ההנחיות והקפדה על התקנים הנכונים.
אוקיי. עכשיו לסיום, בוא תן לנו אנקדוטה משמחת. אתה טיילת בכל העולם, אתה בודק יסודות בכל העולם. תן לנו את המצב הכי אבסורדי שנתקלת בו.
המצב הכי אבסורדי בעצם זה לראות יסודות דווקא באמסטרדם. הביסוס שם הוא מאוד מיוחד, ויש תזוזה של הבתים, ויחד עם זאת הם עדיין שומרים על יציבות. אבל זה פשוט מעניין לראות את זה, ויש איזשהו אזור מסוים שהבתים ממש עומדים באלכסון, והיזם שבנה בניין ליד, הוא בנה אותו במיוחד באלכסון, שכל הבניין נראה כאילו הוא עומד באלכסון, אבל הקומות מפולסות.
אוקיי. טוב, קצת מפחיד לגור בבניין כזה, אבל ההולנדים, עם מה שהם מאשנים, כנראה שהם רגילים גם לגור באלכסון ולחיות ישר. אז תודה רבה, אביחי, ונדבר בנסיבות שמחות יותר. מי שרוצה לקרוא יותר, מוזמן להיכנס למיקומי, יש שם כמה מאמרים מאוד מעניינים של אביחי. תודה לך, ונתראה ברחוב שאנחנו לא אמרנו את שמו.
נכון.
להתראות, ביי ביי.
בכיף, ביי ביי.
מנורת לבא, אל תעשי לי בלבא, גם לי תדליקי את האייסי, תורידי חולצה כמו קייסי, אני אמיתי ופוגייסי, תמיד מפנק את הליידי.
חברה שלי נראית כמו ביונסי, כוסימה של ג'ייזי, השישה בקייסי הבייסי, ארגז של כלים כמו באייס, מדברים עליי לא מתייחס, גחל שלי אדום כמו בלייזר, אני לא יוצא מהחדר,
צא מהחדר,
כולם על הזין קטטר, מזגן מינוס עשר עם סוודר,
אני על האלפים, בוג'י סוודר עליי, ככה לא קר לי, תמיד הנגילה עליי, בא לי לשן בשלג, תנו לי לשן בשקט, מי אני אין לך שמץ, שמץ, פאק בוי שב בשקט, תמיד הנגילה עליי, נגילה עליי, פעם ופעמיים.
ושלום לדניאל אייזנברג צדיקים, חברת מועצת העיר הרצליה, עורכת הדין דניאל אייזנברג צדיקים, מה שלומך?
שלום, שלום, דודי, מה נשמע, מה שלומך?
בסדר גמור, אני סליחה עם עדן דרסו ומפלט שהפסקתי את השיר שלהם, אבל יש פה משהו קצת יותר חשוב.
נכון.
תגידי לי משהו, יש לי שאלה, ותהי גלויה איתנו, מתי פעם מוכנה נסעת באוטובוס?
אז אני אגיד לך, אני עד לא מזמן, למען הגילוי נאות, הייתי, אני רחבת מועצה בהתנדבות. Okay. והייתי גם עובדת בלשכת המסחר. לשכת המסחר היא בתל אביב. והייתי נוסעת באוטובוסים, אמנם לא כל הזמן, אמנם עוד לא ויתרתי על הרכב הפרטי שלי, אבל הייתי נוסעת, והייתי רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה הרבה יותר יעילה, ושכל הזמן הייתי אומרת, אם התחבורה הציבורית, אם היה אוטובוס מהרצליה לתל אביב, שמגיע תוך 14 דקות, אני באופן אישי, הייתי מבטרת על הרכב הפרטי שלי להגיע לעבודה. היום בשביל להגיע לתל אביב צריך לעמוד בבקרים מעל שעה, שעה וחצי, זה זמן יקר לכולנו, גם בהלוך, גם בחזור, זה יוצא 3 שעות. אנשים רוצים, יש את הנכונות גם אצל צעירים לעבור לתחבורה ציבורית, אבל לצערי הרב, כרגע אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית בימי חול, היא עדיין לא מספיק כמו שהיינו רוצים טובה, והיא לא נותנת אלטרנטיבה. עכשיו, איך זה מתקשר גם לתחבורה ציבורית בסופי שבוע?
אוקיי.
להמשיך או ש...
לא, לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אין גם, מה. גם ככה בקושי יש תחבורה ציבורית בשבת. אז מה יש?
לא כמו שהיינו רוצים, אבל יש.
אוקיי, אז יאללה, יורידו כבר את מה שאין, אז מה אכפת לך?
לא, 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 זה לא נכון. בגלל האמירה הזאת אני חייבת שנייה להגיד משהו. קודם כל, אתה בכלל, הצעת חוק החדשה של חברי הכנסת משס, מה שהם רוצים זה לעבוד תיקון לפקודת התעבורה בנוגע להגבלת הפעלה של רכב ציבורי בימי המנוחה. עכשיו, התיקון שהם רוצים להעביר יאפשר לסגור את הפעלתם גם של שירותי ההסעה המסובסדים בשבת, מה שבאמת הרשויות המקומיות מפעילות, וגם זה יכול להשפיע על רכבות ועל רכבת קלה אם בעתיד היו רוצים שהיא תפעל בשבת. עכשיו, איך כל זה מתקשר? אני אסביר לך. לפני 3 שנים אני מדברת על הרצליה, אני, כמו שהצגת אותי, אני מחזיקה תיק התחבורה בעיריית הרצליה. לפני 3 שנים אני באתי לראש העיר משה פדלון. היו קווים שקיימים בתוך העיר, הם היו מסיעים ממרכז העיר לים, ואני אמרתי לו, אנחנו חייבים להאריך את הקווים עד לתל אביב, באמת עשינו את זה בצורה יפה, הקווים שלנו מתחברים גם למיזם של תל אביב, ובאמת דאגתי לשנות את המסלול של הקווים שפועלים. עכשיו, אתה אומר לי, דניאל, מי עולה עליהם? אז אני יכולה להגיד לך, אצלנו המיזם נקרא קווי החוף, וההצלחה שלהם הם באמת, המשתמשים רבים הוכיחו כי יש בציבור דרישה גבוהה לתחבורה ציבורית בשבת, הם מאפשרים ניידות, הם מאפשרים לאוכלוסיות שלא מחזיקות רכב פרטי, הם חוסכים נסיעות, ומעבר לזה של שבת, לא שבת, זה סביבתי יותר, הרי כולם צריכים לחשוב היום על איכות סביבה, וברור שעדיף שרכב אחד, מיניבוס או אוטובוס, ייסע מאשר כל אחד ייסע עם הרכב הפרטי שלו. ואתה אומר גם עוד יותר מי נוסע בזה, אז אני יכולה לתת לך סקופ, שאני בתקציב האחרון שעיריית הרצליה העבירה לאחרונה, אני דאגתי לעוד תקציב התחבורה הציבורית בשבת שהרצליה מפעילה, וממרץ, שאנחנו יוצאים למכרז חדש, התדירות הולכת גם לעלות, ובמקום כל שעה היא תהיה כל חצי שעה, והיום הקווים שלנו מלאים, דודי, נוצר מצב
ש... אז רגע, יש לי בקשה אישית. אפשר להעריך את זה גם לכיוון אחוזה ברעננה?
זה כבר לא התפקיד שלי. אני אשמח, אולי שאני אעבור לכנסת, אני אדאג לזה, אבל הייתי מאוד רוצה, ותדע שגם יש תושבים אצלנו שהיו רוצים להגיע לרעננה, ואנחנו יותר מסמך שגם רעננה תפעיל תחבורה ציבורית בשבת.
אז בואי נדבר קצת על פוליטיקה. ציינת שאת חברת מועצת העיר.
נכון.
את נבחרת בסיעת מרץ.
נכון.
ואת עדיין חברת קואליציה, כי הסיעה בעצם עזבה את הקואליציה.
אני לא, אני כרגע עם הסיעה שלי באופוזיציה, אבל אני כרגע עוד מחזיקה את התיקים שלי. ראש העיר לא שלל ממני את הסמכויות של התיקים. אני ממשיכה כרגע לעשות את העבודה שהתחלתי לפני 4 שנים, ביניהם גם המיזם של תחבורה ציבורית בשבת. קל יותר להשפיע מתוך הקואליציה, אבל אני נאמנה לסיעה שלי גם באופוזיציה.
אז עכשיו אתם חברי סיעת מרץ, ומרץ ספגה מפלה לא פשוטה בבחירות האחרונות. איך זה ישפיע על הבחירות המקומיות בעוד 10 חודשים?
תראה, מרץ לצערי הרב, אני חברת מרץ מנוער מרץ, מגיל 15, מרץ הוא הבית שלי, באתי מבית שהוא מרץ, אני לקחתי מאוד קשה את מה שמרץ עברה, ואני חושבת שלא כזה קל להספיד את מרץ, ונכון שהמפלגה כרגע באמת במצב שהיא לא עברה את אחוז החסימה, וזה לא סוד שיש חובות, אבל אולי זה גם הזמן לשינוי ולאלטרנטיבה. הדעות של אנשים הם לא השתנו כי מרץ לא עברה את אחוז החסימה, להפך, הם רק התחזקו ויבינו שצריך לעשות פה משהו אחר ומשהו גדול.
ציינת בתחילת השיחה שתפקיד של חבר מועצה הוא בהתנדבות, לא הרבה יודעים את זה. מה זה בעצם דורש? כאילו, אנשים לא מבינים את המשמעות של להיות חבר מועצה, מעבר לבוא לישיבה פעם בחודש.
אז זהו, אז אני בדיוק אסביר, דיברנו גם על קואליציה ואופוזיציה. אני כחברת מועצה שהתחלתי את הקדנציה שלי באמת בקואליציה, ועד היום אני מחזיקה גם את תיק התחבורה וגם את תיק הצעירים, להיות חבר מועצה זה דורש הרבה. צריך לאהוב את זה, צריך לרצות. ממני זה באמת דורש הרבה זמן, אני מגיעה לעירייה כמעט כל יום, אני יושבת בוועדות, אני יושבת בישיבות שאתה מחזיק תיק, אתה יושב בישיבות ענייניות, אתה עוזר לציבור, אתה עונה לפניות, אני גרה גם בשכונה חדשה שהיא גליליה, אז יש פה הרבה תושבים חדשים שהם באמת לא יודעים למי לפנות, הם לא יודעים מה לעשות, אני שמה בשבילם, וזה תפקיד שהוא, כן, הוא תפקיד בהתנדבות. אני בתואר בחורה בת 33 שבונה את הקריירה שלה, זה לא פשוט, אני משלמת על זה מחיר, אבל אני גם לא יכולה לחשוב לא להיות בפנים.
את נהנית?
מאוד נהנית, מאוד מאוד. אני בדיוק היה לי שיחה על זה השבוע, שאני חושבת שזה... כל אחד צריך לעשות מה שהוא אוהב, אין דבר שיותר מספק ממני, מלקבל הודעה מתושב שהצלחתי לעזור לו, שהצלחתי לפתור לו את הבעיה, וגם לגבי קווי החוף, שבשביל זה עליתי לשידור, אז אתה יודע, אני מקבלת הודעות, אני אספר לך על הודעה שקיבלתי בשישי האחרון ממישהי שמכירה אותי שנים, ורק לא מזמן היא עברה להרצליה, והיא אמרה לי דניאל, שאני עברתי להרצליה מתל אביב, אני פחדתי שבימי שישי לא יהיה לי איך להגיע להורים שלי לארוחת שישי, כי אני לא מחזיקה רכב, ובזכות המיזם שלך אני יכולה להגיע אליהם כל שישי, אז מבחינתי זה הדברים הקטנים והמרגשים.
אוקיי, אז בואי נסכם. את תפעלי להערכת הקו לאחוזה? ובעוד 10 חודשים את תפעלי לזה שתהיה בשוב חברת מועצה, כי מרץ כזה נראה לי שהרצליה תפסיד אם לא תהיה.
מרץ צריכה את הקול של את האג'נדה של מרץ, והרצליה צריכה את האג'נדה של מרץ, והרצליה גם יש הרבה ציבור שאוהב את האג'נדה של מרץ, ואנחנו לא נעלם, ו... בוא נקווה שעוד 10 חודשים נדבר, ואני אספר לך איך נבחרתי שוב למועצה.
אז אני אשמח גם בטח גם לפני.
בשמחה רבה.
ובהצלחה מאוד במאבק, כי הוא רלוונטי לכולנו, לכל מי שרוצה ישראל נורמלית וליברלית. אז תודה רבה, דניאל.
נכון, דודי, תודה רבה לך.
בשמחה, בשמחה, בשמחה. ואנחנו נעבור לדיוויד בוי, שיסיים לנו את השידור עם ספייס אודיטי.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7.
מאוד תוכנית של מדברים מקומי, תודה לדייוויד בואי שליווה את הדקות האחרונות, תודה לקרן של הבט, אביחי ארביב, יובל קדוש, חיים בוארון, דניאל איזנברג צדיקים, תודה לכל המאזינים שלנו, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ולהתראות, סוף שבוע נפלא.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות